שבת שלום ובשורות טובות, ישועות ונחמות.
כן, אנחנו ברשות הרב נבקש גם מהמאזינים ככל שאפשר, מאחר והימים מתקרבים לחג הזה, חג האדיר, מלא הלכות, מלא דינים, מלא מנהגים, ככל שאפשר אפשר למקד את השאלות בעניין הזה. ואנחנו כבר נפנה לשאלה הראשונה, בבקשה כבוד הרב. חיים, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
תאריך ימים ושנות חיים לרב. יש לי שאלה, אנחנו אבלים על אח שלי, אחי נפטר ביוד ד' ונקבע בט' ו'. השאלה שלי, יש כמה שאלות מורכבות בקשר לאבלות. קודם כל לגבי האחים והאחיות, לגבי תספורת, ולגבי הבנים, לגבי התספורת מה קורה. אנחנו מנסים לכל המועד לספירת העומר. הרב שומע אותי?
שומע כל מילה.
ולגבי לקניות נעליים וגדים לחג,
ברור, בוא נקצר, נצמצם, נשתדל לומר את כל מה שצריך. קודם כל, יהיה רצון שלא תוסיפו לדאבה עוד, וירבו שמחות בישראל, ובילה המוות לנצח. בקשר לעלייה לציון, הספרדים לא עולים בכלל. יש מנהג אצל האשכנזים של גילוי מצווה, אנחנו הספרדים לא נהגנו בזה מעולם, ולכן כל חודש ניסן אין לעלות. את המצווה יתקינו, ישלימו, יבנו, יכתבו, הכל אפשר כבר היום, אפשר כבר ביום ראשון, לא חייבים לחכות ליום השלושים. בקשר לאבלות עצמה, ביות והוא נקבר בתת וב, אז יוצא שיום תתבב היה יום שני. יוצא שיום השלושים שלו זה יצא ביום שלישי, חג הפסח. תתבב, ממש תתבב מול תתבב. אתם, שאר הקרובים, כבר בערב פסח מסתפרים, מתגלחים, האבלות פוקעת לחלוטין. מותר לכם לשמוע מוזיקה, מותר לכם הכל. מסיימים את האבלות. הבנים לא מסיימים את האבלות רק למחרת. למחרת, שזה יום ה-31. יום ה-31 יחול, שזה אומר ביום, אם עשינו את יום שלישי 30, אז יום רביעי, א' לחול המועד, זה יום ה-31. הם מסתפרים ומתגלחים, כך כותב הכנסת הגדולה, אבל להיות איזה שחל גם בתוך חול המועד וגם בתוך ספירת העומר, כי בדיוק סופרים יום אחד לעומר, יעשו התרה בפני שניים. בשנים שעברו הם שמרו ספירת העומר, אני מדגיש, אם הם שמרו ספירת העומר, אז הם יעשו התרה בפני שלושה על מנהגם זה, ויכולים להסתפר על ידי שמישהו יאמר להם להסתפר. כנ"ל הם מפסיקים את כל האבלות של לגבי גיהוץ והחלפת בגדים וכל יתר הדברים שיש, גזיסת ציפורניים, הכל ביום רביעי א' לחול המועד. אבל הבנים נשארים עם האבלות של י"ב חודש, היא ממשיכה עד סוף השנה, אלא אם כן יהיה תחיית המתים באמצע, אז כמובן זה יפקע כל העניין של האבלות. עכשיו לגבי לעלות לקבר, אז אפשר, יש מי שמתיר לעלות אחרי סרוחג, זאת אומרת, יום שני כ' א' לחודש ניסן יוצא שביעי של פסח, יום שלישי יוצא כף ב', לא עולים ביום שלישי, זה עדיין איסור חג, ביום רביעי כף ג' לחודש ניסן יוכלו לעלות לבית העלמין אם ירצו, ועדיף לדחות את זה כמה שאפשר, אבל עקרונית הם יכולים לעלות, אבל השתדלו לא לבכות, כיוון שביום בימי ניסן אסורים בהספד ובתענית. זה פחות או יותר כל יתר הדברים. עכשיו לגבי לימוד לעילוי נשמתו, לא צריך לעשות סעודה, מה שכן כדאי לעשות, ביום חג הפסח בעצמו, הוא יום השלושים, להתכנס אם בבית הכנסת, אם בבית, ולחלק שם תהילים, לחלק שם אדרה, יש אדרה מחולקת, יש תהילים מחולק, יש משניות מחולקות, כל מיני כאלה חבילות של פנקסים, קונטרסים, שקוראים כל מה שילמדו לעילוי נשמתו, זה כדאי, ויחלקו מיני דברים נוטרליים כמו אגוזים, שקדים, ו... פירות האדמה טריים, לברך, ובזה יהיה לו אלוהי נשמה. כמובן שביום ה-30, שהוא יום שלישי, כפי שאמרנו, אם הבן או הבנים יכולים לעלות לתורה, אם זה מפטיר, אם זה כל עלייה אחרת, ויעשו לו השכבה, ובזה ינוח בשלום על משכבו. תודה רבה.
תודה, יישר כוח לכבוד הרב, תודה לך חיים. אנחנו עם מאזינה מנהריה, שלום לגברת רויטל.
שלום וברכה, שלום,
שלום
הרב.
שבת שלום.
שבת שלום. רצינו לשאול למה הרב אומר לגבי תבלינים בפסח, כמו כמון, פפריקה ועוד ושאר התבלינים, ולגבי סוכר, אם צריך סוכר שהוא בהשגחה מודרת.
הסוכר, רוב ככל הסוכר הוא בסדר, כל הבעיה בסוכר זה האריזות, וכנ"ל בכל מיני הקטניות שהן נקיות וקשרות, כמו אורז ושאר דברים שהספרדים כן אוכלים, כל הבעיה תהיה רק באיזה מקום אורזים, אם יש השגחה באריזות, מצד שאולי באותם מקומות שאורזים את הסוכר ואת האורז, לדוגמה, ייתכן ששם אורזים גם חיטים, בורגול ועוד דברים אחרים שהם חמץ גמור, או קמח, שזה עוד יותר גרוע, כיוון שהקמח מתעופף באוויר ויכול לנחות על האורז, על גרגרי האורז וכו'. ולכן אם אדם קונה סק אורגינל, כמו שיש היום בשוק של 5 קילו אורז, שזה סגור, סק אורגינל שמיובא ישירות מחוץ לארץ, אם זה מתאילנד, מכל מיני מקומות אחרים, יכול להיות רגוע ושקט, כיוון ששם הכל נעשה נקי, וזה אורז בלתי מלוטש, ואין בו חשש של תערובת חמץ, אז זה בסדר. אם לא, אז לקנות עם כשרות מהודרת של בדץ מהדרין. עכשיו, לגבי התבלינים, יש כאן שתי מסלולים. יש התבלינים שההשגחות קפדניות של האשכנזים שנותנים להם את הכשרויות, כמו הרב לנדו והעדה החרדית, ושם כמובן אין בכלל עניינים של קוטניות, אז מה שיש להם זה מגוון מצומצם של תבלינים, כמו פפריקה מתוקה, פפריקה חריפה, פלפל שחור, זנגביל, קינמון, דברים כאלה בסיסיים שהם מעטים יחסית. אבל יש כאלה, אני יודע, שאוהבים להשתמש בכל מיני תבלינים, וזה אני לא רוצה לחוות את דעתי, כיוון שיש בזה דעות שונות. יש בדצים ספרדים שנותנים הכשרים לכל מיני תבלינים, אני לא יודע מה קורה שם, אני רק יודע שכמה שאפשר שאדם ייזהר בחג הפסח שלו להשתמש בתבלינים שונים או בכל מיני דברים ולחזור לבית אבא, כי לפסח יש באוכל של פסח טעם מיוחד של נטו פסח, ולכן כדאי באותם 7 ימים יותר על כמה וכמה דברים, כי יש דברים שיש בהם חששות, יש דברים שאין בהם חששות, ויש דברים שהם נעשים כהוגן. אני לא בא להטיל דופי בשום אחד, כי צריך מאוד להיזהר, בפרט שפרשת השבוע שלנו, פרשת טהרות, מדברת בענייני הלשון, שצריך לשמור את הפה ולא לדבר ולהוציא לעז על שום אחד, ואני בהחלט כולם ברורים, כולם אהובים, אבל יש מקום להחמיר, יש מקום להקפיד כמה שאפשר, והשם יתברך יזכה אותנו שנעבור את חג המצות בדיצה ובצהלה, ונשמר מכל חשש חמץ אפילו משהו. תודה.
תודה למאזינה מנהריה, יישר כוח לכבוד הרב. אנחנו עם מאזין מאשקלון, שלום לך אריאל.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה רבה.
כבוד הרב, המשפחה בשלה סיר דגים, ומצא אחרי הבישול קורקבן של עוף בתוך הסיר. לא יודעים אם זה בושה לטעות ביחד או לא. השאלה היא אם זה הרב, אם זה אסור משום סכנה או אם זה בשרי גם.
לפי הרשב"א צריך פי 60. אם בדגים יש פי 60 מהקורקבן, אז זה מותר. ואם אין בדגים פי 60 מהקורקבן, אז הכל אסור משום הסכנה. יש מי שרצה לומר שאפילו 60 לא יועיל, כמו שחמיר הסכנתה מייסורה. צריך לדעת שאכילת בשר וכולל בשר עוף יחד עם דגים, וכל שכן בישולם יחד, היא אסורה משום הסכנה, וזה מדינה דגמרה, ואין הבדל בזה בין האשכנזים לספרדים. יש תשובת הרשב"א שהביא אותה הגאון רבנו עובדיה יוסף בשו"ת יביע עומר, להלכה אנחנו צריכים פי 60. לכן תשאר, אם כמות הדגים היא גדולה, תוכל לדעת לפי המשקל של הדגים, או כמות הדגים שיש ישנם בפנים, ונשקל הקורקבן כנגדו, יש פי 60, אז הכל בסדר. אין, אז את הקורקבן כמובן זורקים, ואת הדגים אוכלים. אבל אין פי 60, אז לא לאכול את זה.
וזה פרווה ערב, אם יש 60?
אני לא שומע.
זה פרווה? זה נשאר פרווה?
כן, זה עוד יותר. זה הוא הדין גם לעניין סכנה, גם לעניין פרווה.
חזק וברוך הרב, תודה רבה.
תודה, כל טוב.
תודה רבה, יישר כוח לאריאל מאשקלון, ואנחנו ברשות הרב נעשה את נחת על הפרסומות, בבקשה.
שלום כבוד הרב. רציתי לשאול, אבא שלי היה לפני שבוע בהופעה שסור להכניס לשם אוכל בתיאטרון, וניגש אליו איזה נדם וניגש שישמור לסקית עם פיתוחים. וסקית אחת הוא לקח לשמור אצלו, ובסוף ההופעה אבא שלי חיפש את הטובת אותו בן אדם, והוא לא מצא אותו. מה לעשות עם
השקית? השאלה אם הפיצוחים האלה נתלו על ידי לא יהודים. אם זה נעשה על ידי לא יהודים, זה אסור באכילה. אבל אם זה נעשה על ידי יהודים, מותר לאכול את זה. זה שהוא השאיר את זה אצלו ולא בא לקחת, אז זאת אומרת שהוא שכח או הפקיר את זה, או שזה נקרא אבדה, ש... אין הבעלים. על צד שאם נמצא אותו אי פעם, אז ישלם לו את תמורת השקית, אם הוא ישתמש בה. אבל אם הוא לא ישתמש בה, על צד שכמו שאמרנו, שייתכן שמי שקולה את הפיצוחים הללו, אלה לא יהודים, אז הם אסורים באכילה. תודה רבה.
כן, תודה לשואלת. חזק ברוך לרב, אנחנו עם אסתר מהיישוב גבעת ישעיהו. שלום לגברת.
שלום לך, כבוד הרב.
שלום,
הרבה.
שלום.
תבורך על התוכנית הטובה שלך. יש לי שאלה, אני רוצה לעשות כפרה של תרנגולת למישהי. השאלה, והיא משוחררת, השאלה אם מותר להשתמש בביצים שהיא תטיל או לא?
את רוצה, לא הבנתי, את רוצה לקנות תרנגולת?
לא, אני רוצה לעשות, יש לי תרנגולת בבית.
כן, יש לך תרנגולת, שהתרנגולת הזאת את רוצה לעשות ממנה כפרה ומיד אחרי זה לשחוט אותה.
לא לשחוט, אני רוצה שהיא תהיה מסתובבת.
לא.
ומי שיכולה, אני רוצה
לא,
שתהיה
מסתובבת. לא, אז סליחה, בואו אני אסביר לכם מה קורה פה. כשעושים כפרה בתרנגולת או בתרנגול, לא משנה, צריך מיד לשחוט אותו. שכן, הגמרא אומרת תכף לשמיכה שחיטה. וכך למדו האחרונים שכאשר עושים כפרה, מה אני אומר בכפרה? זאת התרנגולת תלך לשחיטה, וזאת האישה תיכנס לחיים טובים ולשלום. אז זה לא מועיל שאחרי שאני עושה כפרה בתרנגולת, שהתרנגולת תתחיל להסתובב. אלא התרנגולת צריכה מיד להישחט. לא מועיל כפרה, אלא אם כן מיד עושים שחיטה. ולכן צריך לעשות את זה מתי שמחליטים לשחוט את התרנגולת, אז לעשות את הכפרה ולא לפני כן. תברכו מן השמיים.
אמן ואמן. תודה למאזינה, ואנחנו עם שאלה של מאזינה נוספת, הפעם מטבר יר הקודש. שלום לגברת שרה.
שלום לכם, שלום לכבוד.
שלום וברכה רבה.
שמברך אתכם שנזכה לפסח כשר מתוך שפע ורווחה וגאולה. רציתי לשאול את כבוד הרב לגבי מחירי העופות. בדרך כלל אני נוהגת לקנות כשרות מאוד מאוגרת, אבל פעם זה היה עולה בסביבות 20 שקלים, היום כבר זה הגיע לסכומים של 35 שקלים ביותר, ולעומת זאת כשרויות של רבנות מאדרין, זה יכול לעלות נגיד 15 שקלים. זה ממש פערים מאוד עצומים.
את צודקת בהחלט, הנושא הזה מאוד מאוד כאוב. ניסינו לפתור אותו במהלך החורף הזה ולא הצלחנו, לא עלתה בידינו, בקושי רב עם המון המון מאבקים. וכל מי שרואה את האבק שמסתובב מסביב, כולל השבוע הזה, סביב הבשר שהבאנו מחוץ לארץ, יודע במה דברים אמורים. כי לצערנו יש כאן יותר מדי, הייתי אומר, אנשים בעלי אינטרסים שחברו יחד להעלות מחירים, אם של הבשרים, אם של העופות, ולא הצדקה, פשוט ולא הצדקה. וזה מראה על חוסר התחשבות בציבור הרחב ובמצב הכלכלי הקשה שעם ישראל נקלע אליו פה בארץ. ואין אדם שזה לא ייקע בכיס שלו, כל הגזרות הכלכליות וכל המצב במשק. אז אנחנו שינסנו מותניים, וזה עלה לנו בכוחות על אנושיים. ועד היום הזה אנחנו לא מפסיקים את המאבקים, ולא נפסיקים המאבקים שנאבקים בנו, כי הורדנו את המחירים, אבל הצלחנו רק לייבא בשר ולהוריד את המחירים בצורה המינימלית. לחסוך, איפה ניתן לחסוך, כדי שהציבור לא ייפול עליו הנטל הזה של ההוצאה. וכאן אני רוצה לשבח את, לא שאני עושה פרסום, אבל לשבח, עושה מצווה, צריך את חברת בלדי, שבאמת יהודים מאוד יקרים משכמם ומעלה, עשו כל אשר לאל ידם וויתרו גם הם על חלקם ברווחים, ויחד עם הבדץ, אני אגיד לכם שהבדץ ממש לא מקבל כאן כלום, ממש אפס של כמעט אפסי של ההכנסות, שבקושי מחלקלות כמה אברכים בכולל, לא יותר מזה. אז עם עופות עוד לא הצלחנו לעשות לזה פתרון, בהחלט אין לזה הצדקה, אבל לעצם השאלה שלך אין לי תשובה, כי אני לא יודע מה נעשה בכל המשחטות שלא של בדצים, לא של בדץ מהדרין, כי בבדץ מהדרין אמור להיות פיקוח על הזריקות בעופות, זה כולל עשרות של פרטים מלכתיים מאוד מורכבים. זה מתחיל בזריקות שהעופות מקבלות, שצריך להיות שלא יהיה חשש של נקובת הוושת ועוד דברים אחרים. זה כולל את בדיקת הסכינים שתהיה כהלכה. זה כולל את תחלופת השוחטים כל 20 דקות, כי אחרת השוחט עובד 4 שעות אז הוא לא מרגיש כלום. הוא לא יודע מה הוא עושה, אם הוא עושה גרמה או חלדה או עיקור סימנים וכל מיני דברים שזה טרף ונבלה מדאורייתא, חס ושלום. זה כולל את הפיקוח של שטיפת העופות ואחר כך המחה שלהם כדת וכהלכה שתעשה עם פיקוח צמוד. זה כולל צרירות דם, כולל בדיקת הריאות של כל עוף ועוף באופן פרטי, מקבל טיפול לדעת אם הוא חלק או כשר או טרף. זה כולל עוד המון פרטים, צומת הגידים, אחר כך האחסון של העופות, שלא יתערבבו אלו באלו, כי יש המון המון תקלות. מי שחושב שזה דבר של מה בככה, אז הוא לא יודע במה דברים אמורים. זה כרוך בהמון יגע ויזע, ומעל הכל שינתה דשמיה. אז לכן אני לא יכול כאן לומר בפה מלא מה כן ומה לא, ומי, כל אחד יעשה את השאלת רב שלו, וכל אחד יחקור, ושאלת רב שמכיר מקרוב, ויודע מה מתרחש בתוך המסדרונות הכי הכי צרים של המשחטות, ולדעת את הכל. לכן באמת הציבור צריך לדרוש, וצריכה לקום צעקה בציבור, לדרוש שינמיכו ויורידו את המחירים ולא יעשקו אותם חס ושלום. ואני הייתי מציע לעבור לאכילת בשר, כי אכילת בשר היום היא זולה פי שתיים מאכילת העוף. בעוף יש הרבה יותר בעיות הלכתיות מאשר בבשר, הרבה יותר, ואני אומר את זה מתוך ידיעה וניסיון ועדכון יומיומי מה שקורה בשטח. בבשר אפשר לזהות את אותו עגל או את אותו כבש, כי יש לו מספר ואני יכול לדעת ויש מעקב אחריו. בעוף אי אפשר לדעת אף פעם, ובעוף לא חסרים בעיות. וגם מלא עצמות, ונכון שאנשים התרגלו לאכול עופות, וזה חבל, מוצאים כסף לחינם, בבקשה תאכלו בשר, ושזה בינתיים השגנו את הבשר במחיר הכי מינימלי שניתן, ויש מחירים מבצעיים גם שאפילו מתחת לקרן, ויברכו אותם רשתות שבאמת באו לקראת עם ישראל. זה כאן המקום לברך אותם, את כל אותם רשתות שמוכרות ממש אפילו פחות ממחיר עלות ממה שעלה להם, אז יברכו. ואני לא רוצה להזכיר כעת שמות, כי ייתכן שאני אשמיד שמות של אחרים, ואז עשיתי דבר לא נכון. אז אני מברך את כולם. ובהחלט, בעזרת השם, השם יעזור, שבאמת גם הנושא של העופות יבוא על פתרונו, ויהיה אפשר לאכול עופות מהידור טוב ובמחיר זול. תודה רבה.
תודה וישר כוח למאזינה מטבריה, ואנחנו עם מאזין מפרדס חנה, שלום לך מאיר.
שלום, שבת שלום.
שבת שלום. רציתי לשאול את הרב, מה מברכים על מאכל שנקרא חביתיות? זאת אומרת ששוברים מצה ומתגנים אותה יחד עם ביצה.
יש לנו הלכה מפורשת בשולחן ערוך, אם אני לא טועה, בסימן קוף סמך ח', שם המרן מדבר על לחם שברכתו מוציא. וגם אם הלחם נשאר, התפורר לפירורים ולחתיכות קטנות, עדיין ברכתו המוציא. מתי הלחם משתנה מברכת המוציא לברכת מזונות? צריך שימולאו בו שני תנאים. התנאי האחד, שהחתיכה, כל חתיכה תהיה פחות מכזית, כלומר פחות מ-27 גרם, לכתחילה כדאי אפילו פחות מ-20 גרם כל חתיכה, ודבר שני, שתשתנה צורתה, כגון שבישלה או תגנה, ולא מספיק לתגן בשמן, אלא כמו שאמרת, מצפה אותה בביצה או בכל דבר אחר, בצ'יפס ודברים אחרים, אז, וכל חתיכה היא פחותה מכזית, זה הופך להיות מזונות. כאן על המצא, אנחנו ניקח את מה שהמרן כתב לגבי לחם, ניקח לגבי מצא בפסח. המצא בפסח ברכתה המוציא לכל הדעות, בין האשכנזים בין הספרדים, כל עוד והיא בגודל כזית ונשארה צורתה עליה, הנקראת תורידה דנהמה. ברגע שאין בחתיכה כזית, והיום כזית כבר בחצי מצא יש כבר, אתה נכנס לספק כזית. אני מדבר על מצאת מכונה. מצאת מכונה סטנדרטית, חצי מצא כבר אתה נכנס לגבול של כזית. חתחילה צריך לאכול שני שליש מצא כדי לברך ברכת המזון. אבל בחצי מצא אתה כבר נכנס לספק. לכן חצי מצא זה לא מספיק, אלא אם תחתוך אותה לעוד חצי, כלומר לרבע, ותיקח את הרבעי המצות ותדגן אותם ותצפה אותם בביצה או בכל דבר אחר, ונהיה שינוי צורה שזה כולל בישול או טיגון, אז זה הופך להיות ברכת בורם למזונות. אבל אם הרבעים כולם מחוברים יחד, אז שוב פעם לא עשינו כלום, זה עדיין המוציא, כי זה כל חתיכה יש בכזית, אני צריך שכל חתיכה תהיה פחות מכזית, וגם השתנתה צורתה. אז יוצא לסיכום, אלה שרוצים בפסח לאכול מצות, ולברך עליהם מזונות, ולא לברך עליהם המוציא, כדי לא להיכנס לבעיה של ברכת המזון, אז אנא יחתכו אותם, נשברו אותם לארבעה חלקים כל מצה, או אפילו פחות, ויתגנו אותם עם ביצה או כל דבר אחר, ואז הברכה תהיה בורא מן המזונות.
כן, תודה, תודה לשואל מאיר מפרדס חנה, ואנחנו עם מאזינה מהדרום. שלום לגברת יפה.
שלום.
שלום, שלום, שבת שלום.
השאלה שלי, אם יש בעיה להשתמש בפסח בשמן קנולה?
אם את לוקחת מבדץ טוב, בדץ מהודר כמו שצריך, לא תהיה בעיה. כל הבעיה שבאותם מחריות המייבאות, את כל נכון שקנולה זה לא, אני אקדים ואומר, נכון שקנולה זה לא בכלל קטניות, אבל עדיין יש בעיה עם אותם מחריות המביאות את חומר הגלם, שאותם מחריות משמשות גם להובלת חיטים או סחורים או כל מיני תבועה שהם חמץ גמור. ואז ייתכן שהתערבו השיירים שנשארו בבטן האונייה יחד עם החומר גלם הזה. ולכן אם אין השגחה טובה וקפדנית, אז ראוי לא להשתמש. אבל אם יש השגחה טובה וקפדנית, מותר להשתמש. תודה רבה.
כן, תודה לשואלת, ואנחנו עם שאלת מאזין מאשקלון. שלום לך, ניסים.
שלום, כבוד הרב.
שלום וברכה.
יש לי שאלה, בקשר לעניין התורה, מוכרים את המצוות. עכשיו יש לי בעיה, אם סומן עולה לתורה, הוא חייב לקרוא עם השאר הציבור, והוא לא יכול לקרוא, הוא לא רואה איך, מה תקנה.
השאלה היא לגבי סומא בעלייה לתורה, אם מותר לו לעלות או לא. מחלוקת הפוסקים בזה, וזה תלוי גם במנהגים, ויש גם תשובה שניתן לחיות איתה, ואסביר במה דברים אמורים. דעת מרן השולחן ערוך שהוא לא עולה לתורה, כיוון שהוא צריך לקרוא את זה בכתב, לראות את הכתב, והוא לא רואה את הכתב. דעת גדולי האחרונים, והעידו שככה היה מנהג בצפת, שהיא עירו של מרן, היה מנהג גם במצרים, מביא את הרב נהר מצרים ועוד, שכן היו מעלים את הסומא לתורה, ולכן להלכה אנחנו לכתחילה אומרים לו שלא יעלה, אבל כאשר מרגישים שהוא במצוקה והדבר גורם לו עגמת נפש, ובפרט כאשר יש לו יורצייט, ובפרט כאשר יש איזה שמחה במשפחה, שהוא משיא את בנו, את ביתו וכדומה, והוא רוצה לעלות לתורה, ולמה יגרע חלקו מאחרים, אז אפשר להסכים שיעלה לתורה. במקרה כזה אפשר להסכים, אף על פי שמרן כתב שלא עולה, וכך גם פסק הרב יביע עומר, ועוד הרבים מגדולי דורנו, כך דעתם היא, שלכתחילה לא יעלה, אבל כאשר יש צורך וסיבה, אז אנחנו נסכים שיעלה. תברכו מן השמיים.
כבוד הרב, שאלות שמתקבצות בעניין של הכשרה והגעלה, אולי הרב ידבר על עקרונות, כמובן ככל שיאפשר, על מנת להבין את עקרונות
אפשר כדי. אני שמח אם אתה מתמקד.
שואלים המאזינים שאלה שחוזרת על עצמה, על מדיח, על מיקרוגל, פלטה חשמלית ומחם חשמלי. זאת אומרת, המכשירים האלה שהם...
נתחיל מהסוף. מחם חשמלי שידוע וברור שלא השתמשו בו רק למים בלבד, לתחת מים אין בו שום בעיה. אבל כאשר על המחם החשמלי, על המכסה שלו, לא משנה אם פלסטיק או מתכת, הניחו עליו ללא צלחת, אני מדגיש ללא צלחת, וללא סיר או תחתית או מחבט, הניחו עליו מיני חמץ, כמו מיני מאפה שונים לחממו, אז בהחלט יש בעיה עם המחם הזה, המחם הזה צריך הכשרה, ולכן יש להכשיר אותו על ידי אז מחם חשמלי זה בעיה להכשיר, איך לעשות לו הגעלה, אבל כי אי אפשר, אתה מקלקל אותו על ידי שאתה תעשה לו הגעלה. יש דרך, יש מי שרוצה להתיר על ידי שיקח רק את המכסה, ואת המכסה יגעיל, אבל לא פתר בזה כלום, כיוון שהמכסה כשהוא מתחמם, הכל מזיע, וגם הדפנות מקבלות את הטעם של מין המאפה. זה דבר ידוע, שאם אתה שותה כוס תה, כששמו בורקס למעלה על המכסה, והבורקס היה ללא חוציצה, או אפילו בניילון, אז יש את הטעם של הבורקס בתוך המים. כלומר, זה כן מעביר את הטעם, וזה בלה חמץ. ולכן, אין דרך אלא להחליף את המחם, להשתמש במחם אחר לפסח. אבל אם השתמשו במיני החמץ והקפידו, שהם יהיו רק באמצעות מגש, או באמצעות כלי אחר שחצץ בינם לבין המכסה, אין שום בעיה, די בניקוי טוב, לא חייבים להוריד את האבן סיד שם, והכל יבוא על מקומו בשלום. בקשר לפלטה, כל הבעיה בפלטה, זה שהרבה פעמים נשפח החמין, שהוא מכיל חמץ, נשפח על משטח הפלטה, או שלפעמים לוקחים פיתות או חלות, ומחממים אותם על הפלטה ממש, ואז היא בלעה חמץ. אמנם יש מי שאומר שגם אם בלעה אז זה נשרף, אבל בכל זאת יש כאן בעיה של, כמו שאמרו, חצובה. ובחצובה יש, ידוע שיש מחלוקת בין מרן להרמה בזה, לכן מה שצריך לעשות בפלטה, לנקות אותה טוב, להשביץ אותה 24 שעות, ואחרי זה או ליצוק עליה מים רותחים מן, מחם חשמלי או מקומקום חשמלי רותח, או שאפשר גם, יש כאלה שמתירים על ידי שאת הפלטה נבעיר למשך שעה אחת, שעה פלוס, כדי בחום, כדי שיסרף כל מה שהיא בלעה. ובפסח עצמו להשתדל לא להניח מצות באופן גלוי על הפלטה, אלא באמצעות נייר כסף או נייר אלומיניום. וכנ"ל בסירים אפשר להניח עליה, כי אין קיימלן שאין סיר בולע מגבו. לגבי השיש במטבח, אז הבעיה היא שכאשר מה השתמשו בשיש, כי כל כלי הולכים אחר רוב תשמישו. אם רוב השימוש בשיש היה באמצעות הנחת סירים על השיש, או הנחת דברים קרים, גם חמץ, מיני חמץ אבל קרים, אז מספיק שטיפה והדחה והכל יהיה בסדר, אבל על צד שעשו שם בצקים, כל מיני בצקים וערכו שם בורקסים וכדומה, ואז בבצק יש לזה דין של חם, אז ראוי להכשיר את השיש. איך מכשירים את השיש? שוב, בידי עירוי מים רותחים מקומקום חשמלי עליו, יש מחמירים אפילו להניח אבנים בוערות, אבל לא צריך עד כדי כך, אלא די כבול או כך בול טוב בעירוי מים חמים ממש עליו. יש שיש שאסור להערות עליו מים חמים, סוגי שיש שונים, או כגון שהשיש הוא פצוע, סדוק, ואז אי אפשר להראות עליו מים חמים, אז הדרך היחידה להשתמש בפסח רק בצונן, במאכלים צוננים על השיש, ואו לצפות אותו, או להניח לוחות כמו קרש של חיתוך של בשר, קרש חיתוך של לחם, להניח ולהשתמש באמצעות זה בקיצוץ כל מיני דברים על השיש, כל מיני מוצרי מזון, אבל סירים להניח על השיש מותר ואין בזה בעיה. כיור, מעיקר ההלכה, לא זקוק להכשרה, אבל ארצה, כיוון שהוא בדרך כלל בולע בדבר תפל, או בולע יחד עם מיני אמה ודגרנטים למיניהם, אבל מי שרוצה להחמיר ורוצה להיות רגוע שהכלים יכול להניח אותם בכיור בפסח ולשטוף אותם כמו צריך, אז גם שם אפשר לפתור את הבעיה. רוב הכיורים שלנו היום עשויים או מחרסינה או ממתכת, שזה הנרוסטה, ואז ייקח איזה אבן אחת, יבעיר אותה על האש, ייקח אותה בזהירות עם צוות ויניח אותה בקרקעית הכיור, ויצוק עליה מים רותחים מהקומקום חשמלי כשהוא רותח, הכיור נעשה כשר למהדרין. המקרר לא צריך כל זה, לא צריך לא הגעלה ולא כלום, די בשטיפה במי סבון קרים, כי זה השתמשנו בו רק בקר, אז משתמשים בו בקר. תודה רבה.
חזק וברוך, תודה רבה לרב, ואני מניח שברוך השם זכינו, כל השאלות התקבצו לתשובה מאוד מאוד מחכימה, יישר כוח, ואנחנו עם שאלה נוספת של מאזינה מבני ברק, שלום למאזינה.
שלום.
שלום וברכה.
שלום כבוד הרב, רציתי לספר, שבוע שעבר בעלי אמר לי שיש ברשת אחת הצרכניות הגדולות בארץ מבצע שרב מוצף, בשר שרב מוצף ישריר ב-30 שקל. טוב, הגעתי לצרכניה הזאת מחוץ לבני ברק ואני באה להקליס שם ויש כל מיני חדות של הכשרות שנים של בשרים שונים ואמרתי איפה זה שעכשיו שרב מוצף, אמרו לי פה. אז אני באה לקנות את הבשר השריר, אמרתי, מה עם שאר זה? אומר, כל זה, גם כל זה שאר מוצף, כל שאר החלקים. טוב, התחלתי לקנות מזה ומזה ומזה, כשהגעתי לקופה, אז דיברתי עם חברה, אז אמר לי, אני לא הייתי קונה בשר טרי. ישר הגשתי למנהל, ואמרתי לו, זה הבשר שאר מוצף לי? אומר, מי אמר לך? אז אמרתי, זה שם, קצר שם. אז הוא אמר לי, לא, לא הכל. אז תלכי לשם, תראי שאלי שם, מישהי שחרית שם, אחרית שילונית, אומר לי, רק הבשר, הבשר שעטוף ביניי למצמד, זה שר המוצפי, ובלי שום חותמת.
הלו, באתי לשאול אותך את השאלה הזאת, שאלה שעליה צריך להקפיד, שלא לקנות בשר מפוזר בתפזורת, וכמובן לא בקצבייה, כשפורסים לך ואת לא יודעת מאיפה המקור, זה כל אחד צריך לדעת. תמיד הבשר צריך להגיע באריזה האורגינלית שלו, כאשר יש את את הפלומבה ואת התווית עם החותמת של הבדץ, פלוס לא מספיק חותמת, אלא יש שם גם אלוגרמה. אלוגרמה זה משהו דמוי שקל אחד בצבע כסף, שהוא יש לו מספר סדורי עם חותמת הבדץ עליו. זה יקרה חותם בתוך חותם, ללא זה לא לקחת שום מוצר. ולכן יש דבר כזה שיש לפעמים באותו מדף יש מוצרים שהם כן עם הכשר ויש מוצרים שלא בהכשר. ולכן צריך לבדוק באופן פרטני כל מוצר ומוצר לגופו, במוצר שאין עליו את החותמת ואין עליו את ההולוגרמה, פשוט לא לקחת. פשוט לא לקחת. תודה רבה שהערת את תשומת לב המאזינים, והיא רצון שלא תצא תקלה מתחת ידינו לעולם.
חזק וברוך, תודה לרב. כבוד הרב, שאלה של מאזין, איש מבוגר שביקש, אני מניח שאני אספיק להגיד את כל הפרטים. האוכל שלו הוא אוכל שמבוסס על מאפה מסוים שיש בו צורך בגלל הבעיה של הגלוטן בשמרים. סוג של לחמניות, איך ינהג בפסח? מדובר פה בבעיית בריאות מצד אחד, ומצד שני הצורך שהמאפה הזה יהיה גם עם שמרים.
איך אני יודע שיש מצות מיוחדות לאנשים שסובלים מבעיות גלוטן, אם זה עשוי על בסיס שיבולת שועל, אם זה על בסיס של חיטה, ורק צריך פשוט להתעניין במרכולים הגדולים איפה ניתן להשיג, או במאפיות שישנם שם את המצות הללו. אני יודע שבאותה מאפייה שאנחנו אופים את המצות האבות לפסח, שם יש גם את המצה הזאת, יש איזה ייצור מצומצם לאנשים מיוחדים שסובלי גלוטן, אז אפשר יהיה בהחלט, יהיה אפשר לברר. אני הייתי מציע שגם בקשר למצות, גם בקשר לבעיה הזאת של הגלוטן, להתקשר למספר טלפון אם תרצו, אז תכינו בבקשה נייר ועיפרון, נייר ועט, ותרשמו את מספר הטלפון, ושם תוכלו להחכים יותר בנושא הזה. אז המספר הוא כזה, 0522-751941. עוד פעם, 0522-751941, בכל מה שקשור לענייני מצות. וגם לענייני גם הינות והבשרים, בכל שאר הדברים, אפשר יהיה גם שם לקבל מידע מהטלפון הזה. תודה רבה.
תודה רבה, חזק וברוך לרב. ברשות הרב, אני אחזור על הטלפון, 0522-751941, כל ענייני מצות, יין ובשר, לקבל את ההנחיה הברורה. תודה רבה, ואנחנו עם מאזין מאלת, שלום לך גד.
שלום כבוד הרב,
ערב
שבת שלום.
שלום וברכה, שבת שלום וברך.
אני רציתי לשאול את הרב בגדול, כמובן, אני מניח שיש בזה הרבה פרטים, איך ההלכה מתייחסת לתרומת איברים?
ההלכה מתייחסת, כבר יש הגאון הנודע ביהודה שחי לפני 250 שנה התייחס לכך. השאלה הייתה שם יותר לגבי אם מותר להנות מן המת, שכן הנפטר, ברגע שהוא נפטר אז הגוף שלו אסור בהנאה ואסור לנו להנות ממנו כלום. אז השאלה שם הייתה לגבי פיסות עור שלוקחים ממנו, לגבי בעין, הרשתית של העין ועוד קרנית של העין, לקחת ולהשתיל באדם בריא, באדם חולה, ולהציל אותו, להציל את מאור עיניו וכדומה, ההלכה מתירה. אבל דעקה שיש איברים חיוניים בגוף, שידוע הוא שלא מוצאים אותם אלא כאשר הגוף עדיין במצב של חיים, כמו השתלת לב, השתלת ריאות, השתלת כבד ועוד, שצריך להוציא את זה מגופו של כבד, אני לא כך בטוח, יש בזה איזה מעלות ומרדות של כמה שעות משעת פרידת הנפש מהגוף, לא עלינו. אבל בכל אופן, אסור בשום פנים ואופן לגוע באדם שעדיין לא נפטר ולא נקבע המוות הסופי שלו, ולא מה שהרופאים אומרים, ממציאים לנו היום איזה מילון חדש שזה נקרא מוות קליני. אין דבר כזה מוות קליני. אנחנו צריכים לדעת מה ההלכה. ההלכה מגדירה בדיוק מה נקרא פטירה. אם זה עצירת הדופק, אם זה הפסקת הנשימה, לא עלינו. אז אחד משני אלה הם המודדים של פטירת האדם, ועדיין לא אומר שמותר, כי כל עוד והוא גוסס ויש בו חיים, אסור אפילו לגוע בו. וכך נשתק בשולחן ערוך, וזה גמרה מפורשת, שמי שנוגע במת, ואפילו, סליחה, בגוסס, שנוגע בגוסס ואפילו שומט את הקרית מתחת ראשו, הרי זה שופך דמים. זה נקרא רוצח, ואף על פי שהאיש הזה כבר בטוח שהוא הולך למות. אבל אתה מקרב את מיטתו בעוד דקה אחת, האדם הזה נקרא רוצח. ולכן ההלכה היא ברורה, שכל עוד והוא חי, אסור להוציא ממנו שום עבר. יש איברים שאפשר לתרום אותם בחיים, כמו כליות ואור ועוד דברים אחרים, זה משהו אחר. אבל דברים, אבל איברים או חלקי איברים שלא ניתן להוציא אותם בחיים אלא אחר כך, אז עד שיש וידוי של אין ספק כהוא זה שיש פרידת הנפש מהגוף, אז יהיה מותר לקחת. והשם יתברך יגזור עלינו גזרות טובות, ויבולה המוות לנצח בקרוב, אמן.
אמן ואמן, חזק וברוך לרב. ואנחנו עם השאלה הנוספת, שלום לשואל בבקשה. שלום לגברת, סליחה.
הרב, יש לי שאלה לשאול לגבי להכשיר תנור
ורגשתו
של התנור, איך
מכשירים
זה
לפסח? לגבי הכשרת התנור, התנור אומנם רוב תשמישו היה בחמץ במשך השנה, אבל התנור שלנו קצת קל מתנור אחר, כיוון שהדפנות בולעות מהזעה ומהעדים של המאפים שאפינו ובישלנו בתוך התנור. ולכן תנור, מה שצריך לעשות, יש שלושה שלבים. שלב א', ניקיון התנור מהמצד עד התפחות. כולו בפנים, כולל הפינות, הדלתות והצירים, הכל. לא צריך לפרק הכל, אבל עד מקום שאתה יכול להגיע, שם עם מסיר שומנים טוב, אבל לא לשכוח להחזיק כפפות ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ולא לנשום את החומרים הללו, הם מאוד מאוד מסוכנים ואפילו קטלניים. אז התנור הזה צריך לנקות אותו טוב, להשבית אותו ל-24 שעות, אחרי 24 שעות אנחנו מפעילים אותו על חום מקסימלי, למשך שעה עד שעתיים, ואז התנור נהיה מותר. אבל התבניות שבתוכו לא להשתמש בהן, וכן הרשתות שיש בתנור, כיוון שבמשך השנה מטפטף עליהם ממש חמץ גמור, והם בלועים בחמץ, ועכשיו כשאנחנו נניח על אותם רשתות מוצרים של פסח, הם יחזרו ויבלעו אותם, אז יש בעיה, הם צריכות ליבון, וליבון ברשתות אי אפשר ללבן, כנ"ל לגבי התבניות של התנור, הקבועות בתנור, אי אפשר ללבן אותם, זה לא מגיע לליבון, זה צריך ליבון חמור, לא ליבון קל, ולכן מה שצריך לעשות, להשתמש בתבניות חד פעמיות, ואת הרשתות או להחליף, ואם אי אפשר לא ניתן להשיג רשתות אחרות, אז לעטוף אותם בנייר אלומיניום, ולהשתמש בהם בפסח, כשעליהם נמצאים התבניות החד פעמיות. תודה רבה.
תודה וחזק וברוך לרב, ואנחנו ממש לקראת סיום, הרב, דברי סיכום בבקשה.
דברי סיכום, כמו שאמרת בפתח הדברים, פרשה זו נקראת פרשת טהרות. כבר אצל הראשונים מצאנו שלא קראו לה פרשת מצווה, כיוון שזה לא נאה ולא יאה להזכיר דבר שיש בו דופי, ואדם צריך לדבר תמיד בלשון נקייה, ומן הבהמה אשר איננה טהורה. אז פרשה זו נקראת פרשת טהרות, וחבל, שבלוחות של הספרדים, הספרדים כל הזמן שמרו על המסורת האבות הזאת וקראו לזה עד לפני דור, עד דור שעבר, פרשת טהרות. צערנו כעת התחילו לקרוא לזה פרשת מצורע בגלל שראו כך בחומשים של יוצאי אירופה וכדומה. הפרשה שלנו מלאה ענייני טהרות, לא רק טהרת צרעת, טהרת צרעת בגדים, טהרת צרעת בתים, גם טהרת הנידה ויצירת האדם שתלויה בכך שעל ידי שהאדם שומר את הטהרה. והסוד הוא שכל קיומו של עם ישראל בנוי על טהרה, כי עם קדוש אתה להשם אלוהיך. אנחנו טהורים, ישראל טהורים, נשמותינו טהורות, נשמותינו באו ממקום טהור. אחד הדברים שצריך להיזהר שלא לדבר דופי או לדבר לשון הרע, לא לעשות הכללות על שום דבר ועל שום גוף ועל שום אדם, ולא לדבר דברים אסורים, לשאת ולשפחת אלא בהרת. משהו רבותינו, שאת זה מלשון גאווה, שפחת זה ממון, זה דבר שנספח אל האדם, ולה בהרת שחס ושלום לא יבוא לידי הלבנת פנים של מישהו אחר.
רצון.
והשם יעזור, שנזכה לגאולה השלמה, חזקו וימצו, שבת שלום לנו ולכם ולכל ישראל עם הרבה הרבה בשורות טובות.